אנחנו בחלק של יום חמישי של פרשת אחרי, פרק י"ז פסוק ח'. ועליהם תאמר איש איש מבית ישראל ומן הגר אשר יגור בתוכם, אשר יעלה עולה או זבח. אנחנו עמדנו בשיעור של אתמול שאדם שהקדיש קורבן להשם, אז אסור לשחוט את הקורבן מחוץ לבית המקדש, ואם הוא שוחט את זה מחוץ לבית המקדש אז חייב כרת. בהמשך לזה כתוב גם כן בפסוק ח' באותו מצב אבל פרט אחר. אם דיברנו קודם לגבי השחיטה, מדבר הפסוק הזה לגבי הכתרת האיברים, שזה בנפרד איסור כרת. זאת אומרת, כמו שנראית רש"י, אשר יעלה עולה. אומר רש"י, על מה מדובר כאן? לחייב על המקטיר איברים בחוץ. זאת אומרת, אפילו שהקורבן נשחט בחוץ, אז כבר בין גבוהו קורבן פסול, כשחטו אותו סתם ככה מחוץ לבית המקדש, והשוחט חייב קראת. בנפרד, זה שיקטיר את האיברים של אותו קורבן בחוץ, יהיה חייב גם כן קראת. זה לא אומר שבגלל שהפעולה הראשונה פסלה את הקורבן, אז כבר מכאן ולהבא מה שנעשה עם הקורבן הזה זה לא משנה. כשוחט בחוץ, כמו שהשוחט חייב, ככה גם המקטיר חייב.
אפשר להבין שכאילו אם הוא מקטיר בפנים אז זה בסדר.
לא, זה בפנים הוא לא יוכל להקטיר בכל מקרה. למה? כי זה בהמה ששחטו בחוץ, אי אפשר להקטיר בפנים.
למה צריכים להקטיר בכלל? זה פסול בכלל.
בסדר, אז אם הוא לא יעשה עכשיו שום דבר, הוא שחט וזהו, השאיר את הבהמה ורק אותה לפח, חייב פעם אחת קראת על השחיטה. אבל אם הוא לא רק שהוא שחט את זה בחוץ, לסעירים, לשעידים, אלא הוא גם הקטיר בחוץ, או הוא מגיד שזה שני אנשים, אומר רש"י, שאם שחט אחד ואלה חברו, אחד שחט וסיים את תפקידו, השני הקטיר את זה, שניהם חייבים, אומר רש"י. זה איסור נפרד על השחיטה ואיסור נפרד על ההקטרה.
שחט
גם בחוץ, כן? כמובן. זה בא בהמשך. ואל פתח אוהל מועד לא יביאנו לעשות אותו לאדוני, ונחרט האיש ההוא מימיו. אומר רש"י, ונחרט, מה הכוונה? זרו נחרט וימיו נחרטים. מה ההבדל בין שאומרים סתם מיטה? יש עונש מיטה, יש ארבע מיטות בית דין שממיטים את החוטא, ויש עונש קראת. מה ההבדל בין קראת למיטה? אומר רש"י, בקראת אז לא רק שהבן אדם עצמו, הוא עצמו ממיטים אותו, אלא גם זרו נחרטים. זאת אומרת, זה כמו על דרך משל, אם לוקחים בקראת, אם לוקחים למשל עץ, ואתה עוקר את העץ מהשורש, אז לא רק העץ נעקר, אלא גם הפירות שלו, גם כן, כבר לא יצמח יותר, גמר. אז זה בקראת הרבה יותר חמור. זרו נחרט וימיו נחרטים. פסוק י' ואיש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בתוכם, אשר יאכל כל דם, ונתתי פניי בנפש האוכלת את הדם, והכרעתי אותה מקרב עמו. אנחנו מדברים על איסור אחר, על איסור שאדם אסור לו לאכול דם. דם זה דבר שאחד מהדברים שחייבים על זה קראת. איזה דם?
דם של הבהמה.
כל דם. אומר רש"י, כל דם, לפי שנאמר בנפש יכפר, לכאורה, הלשון של הפסוק, שנלמד אותו שמוד מעט בפסוק י' א', כתוב שם ההסבר, למה אסור לאכול דם? אז הסיום של פסוק י' א' היה, כי הדם הוא בנפש יכפר, זה נראה עוד מעט. אז אם ניקח את המילים האלה בנפש יכפר, היינו יכולים מהמילים האלה לבד להבין אולי דבר לא נכון. מה היינו יכולים לחשוב? אתה יודע איזה דם אסור לך לשתות? דם של קורבן, של המזבח, כי הוא אמור לכפר. יכול לא יהיה חייב אלא על דם המוקדשים. מהמילים האלה היית יכול להבין שדם של בהמה שהקדישו אותה לקורבן, אסור לך ליהנות מהדם הזה. תלמוד לומר לכם, כתוב בפסוק י' לפני הפסוק י' א', כתוב כל דם. מה זה כל דם? לא משנה אם זה דם של קורבן או שזה דם אחר. ונתתי פניי, מה הכוונה ונתתי פניי? אומר רש"י, פניי שלי. פונה אני מכל עסקיי ועוסק בו. דרך משל, זאת אומרת, מקבל טיפול
אישי.
פסוק י"א, כי נפש הבשר בדמי, ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, כי הדם הוא בנפש יכפר. אומר רש"י, כי נפש הבשר של כל בריאה בדמי תלויה, כל דבר שחי, כל בריאה ובריאה, הנפש תלויה בדם. אם אתם מוציאים את הדם, אז הנפש יוצאת גם כן. ולפיכך, מהסיבה הזו שהנפש תלויה בדם, נתתיו על המזבח לכפר על נפש האדם. מה הסיבה שצריך לזרוק את הדם על המזבח? כי אדם שחוטא לדוגמה ומביא קורבן, אדם זורקים על המזבח, זה ממש נפש תחת נפש. זה ההחלפה של ה... במקום שיהיה עונש פיזי לאדם החוטא, ברחמיו המרובים נתן הקדוש ברוך הוא אפשרות שזה יעבור על הבהמה, והבהמה, הנפש הזו תחפר על הנפש הזה. תבוא נפש ותחפר על הנפש. אז דם זה עניין של נפש, אז אכן אסור לאכול את הדם. פסוק י"ב, על כן אמרתי לבני ישראל, כל נפש מכם לא תאכל דם, והגר הגר בתוככם לא יאכל דם. אומר רש"י, כל נפש מכם, לכאורה, מה התוספת של פסוק י"ב? כבר אמרנו קודם במפורש, אסור אשר יאכל כל דם, היה פסוק, כתוב פסוק י', ופה פסוק י"ב אומר, עוד הפעם, כל נפש מכם לא תאכל דם. אומר רש"י, להזיר גדולים על הקטנים. הפסוק הזה למדים שגם אדם מבוגר צריך לדאוג שילדו הקטן, שהוא מצד עצמו, אין לו אולי מודעות מה שהוא עושה, אז לא יכול להגיד הגדול, מה אכפת לי, אני נותן לו, שהוא יאכל. יש כאן עזרה שהגדול צריך לדאוג שגם הקטן לא ייקשל בזה.
מה עושים
בן אדם שמוכל? פסוק י"ג. ואיש איש מבני ישראל, מן הגר הגר בתוכם, אשר יצוד ציד חיה או עוף, אשר יאכל, ושפך את דמו וכיסהו באפר. פה יש מצוות כיסוי הדם באפר. שאם שוחטים עוף או אם שוחטים חיה, לא בבהמה, בבהמה אין מצוות כיסוי הדם, רק בחיה או עוף, יש מצווה לכסות את הדם באפר. אומר רש"י, אשר יצוד, אין יהיה לצייד, אם ניקח את המילה הזו, אשר יצוד, אנחנו נוכל להבין, שרק אם אתה צד בצידה, אז אתה צריך לכסות את הדם באפר. אבזין ותרנגולים מיניים, יש לך אצלך במשק הרבה תרנגולים, לא הלכת לצייד כדי לתפוס תרנגול, הוא נמצא אצלך כבר במשק מלפני זה, אז מלכאורה לא יצטרך לחסות את הדם, הרי הפועל מחסים את הדם גם של אבזים את הנגולים שנמצאים אצלנו. אמרה שתלמוד לומר צייד, לכן כתוב עוד מילה נוספת בפסוק, כתוב אשר יצוד צייד. אם היה כתוב באמת אשר יצוד חיה עוף בלי המילה צייד, הייתי אומר זה גזירת הכתוב, אתה צדת, תחסה, לא צדת, אל תחסה. נוסיף התורת המילה צייד מכל מקום, מה הכוונה מכל מקום? האבז או התרנגול שנולד וגדל אצלך במשק הוא כבר ניצוד, הוא לא ניצוד באופן שתפסו אותו מהמדבר, מהשטח. עצם הדבר שהוא נולד אצלך הוא כאילו הוא כבר ציוד, נראה כזה, הוא כבר נמצא אצלך.
גם אם אתה תופס אותו, זה גם נקרא צייד בשבת, נניח, אפילו שאתה הולך ללול ולוקח...
אז פה כבר תלוי בשבת, אם הוא נמצא בשטח שצריך באמת צידה, או בשטח קטן או גדול, יש בזה פרטים. אבל עצם משהו אצלך, מה תדרה אשר יצוד וצייד. יש אשר יצוד שאתה פועל כדי לחפש אותו, יש צייד שהוא כבר נמצא אצלך. שואב דרה שאם כן, למה נאמר אשר יצוד? אז מה התורה מדגישה עם המילה אשר יצוד? אם היה כתוב רק צייד, הייתי אומר, כל מצב, העיקר שהוא כבר אצלך. פה רוצה התורה לרמז לך הנהגה נכונה בכלל איך אדם צריך לאכול. שלא יאכל בשר אלא בהזמנה הזאת. זאת אומרת שאדם צריך להשתדל לא לאכול כל הזמן בשר. שבשר לא יהיה אצלך התפריט העיקרי באוכל שלך. אלא תרגיש כאילו בשביל לאכול בשר, טוב, אני צריך לצוד אותו ולהביא אותו. זאת אומרת, זה לא שזה נמצא אצלי מן המזומן כל הזמן בשפע, אלא עצם הדבר שאומרים לך אשר יצוד, אתה צריך לצוד כדי לאכול, סימן שהנגישות שלך לבשר כבר ירדה ברמה מסוימת. האחוז הנגישות קטן, זה פשוט דרך ארץ שלא יהיה מונח מדי הרבה באכילת בשר. אשר יאכל, אומר רש"י, פרט לטמאים. כתוב רק כאשר יש דם של חיה או עוף שהם טהורים ומותרים באכילה, אז יש את המצווה לכסות דם. אבל אם זה עוף טמא, אין שום עניין לכיסוי הדם אצלו. פסוק י"ד, כי נפש כל בשר דמו בנפשו, ואומר לבני ישראל, דם כל בשר לא תאכלו. כי נפש כל בשר דמו היא, כל אוכליו יקרת. פה התורה מדגישה שוב את החשיבות של הדם, שלכן יש את ההלכות המיוחדות שקשורים לדם. דמו בנפשו הוא, מה הפירוש? דמו הוא לא במקום הנפש, שהנפש תלויה בו. זאת אומרת, הנפש תלויה בדם. כי לכאורה מה קשה פה ברשי? קודם אמרנו את הלשון שהנפש נמצא בדם, כי נפש הבשר בדם היא, ככה קראנו קודם בפסוק י"א. זאת אומרת שהנפש תלויה בדם. מה כתוב פה? הפוך, דמו בנפשו, כאילו הדם תלוי בנפש. אז בעצם מה תלוי במה? הנפש בדם או הדם בנפש? לכן מסבירה שכשכתוב דמו בנפשו הוא, זה אותו אותו דבר, שהנפש תלויה בו. זה לא שהתורה פעם אומרת שהנפש תלוי בדם ופעם הדם תלוי בנפש. זה ברור שהנפש תלויה בדם, והפירוש דמו בנפשו זה כאילו דמו הוא במקום נפשו. דמו זה שווה ערך לנפשו, זה הכוונה. מה? דמו בנפשו זה פסוק י"א, ונפש כל הבשר בדם היא, זה היה קודם בפסוק י"א. כי נפש כל בשר דמו היא. למה כתוב היא? פעם הוא, פעם היא, פעם לשון זכר, פעם לשון נקבה. אמרה שהנפש היא אדם. זאת אומרת, המילה היא מתייחס לנפש, לא לדם. דם ובשר, לשון זכר. אם אתה מתייחס לדם או לבשר, אתה צריך להגיד הוא. נפש זה לשון נקבה. לכן כשאני מתייחס לנפש, אני אומר היא. כשאני מתייחס לדם, אני אומר הוא. פסוק ט"ו: וכל נפש אשר תאכל נבילה וטריפה באזרח ובגר, וכיבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב וטהר. לכאורה כל העניין הזה של נבילה וטריפה, שזה מטמא, למדנו על זה כבר בפרשת שמיני. מה פה העניין הזה שהפסוק מדבר פה על כך שנבילה או טריפה מטמא? וגם פה לא כתוב שהנבילה או טריפה היא מטמא בנגיעה, לא כתוב כל אשר תיגע, אלא מה כתוב? כל נפש אשר תאכל נבילה או טריפה, אז הוא נהיה טמא. אז איזה מצב מיוחד מדובר כאן, שרק באכילה אדם נהיה טמא ולא בנגיעה? זה מצב לכאורה נדיר ולא רגיל, לא כמו שדיברנו בהזדמנויות קודמות שבנגיעה אדם נהיה טמא. אז לכן רש"י מבהיר לנו על מה מדובר פה. מרש"י: אשר תאכל נבילה וטריפה בנבלת עוף טהור, דיבר הכתוב. פה מדובר בעוף כזה שהוא טהור, ובעוף טהור יש הלכה מאוד מיוחדת. עוף טהור שהוא נהיה נבילה, אדם ייגע בזה, הוא לא יהיה טמא. אדם יישא את זה עליו וילך עם זה, הוא לא יהיה טמא. הדרך היחידה שעוף טהור שנהיה נבילה יכול לטמא בן אדם, זה רק אם הוא אכל, ורש"י אומר את הלשון, דיבר הכתוב שאין לה טומאה אלא בשעה שנבלעת בבית הבליעה. באותו זמן שאדם יכניס לבית הבליעה את הנבילה של עוף טהור, אז הוא נהיה טמא. אבל בשום צורה אחרת עוף טהור לא מטמא בן אדם. ולמדך כאן, זה מה שלומדים פה בפסוק, שמטמא באכילתה ואינה מטמא במגע. לכן התורה אומרת, וכל נפש אשר תאכל נבילה, מדובר כאן על נבילה כזו שהיא מטמאה רק באכילתה בלבד. שאלת השאלה, אם כך וטריפה אמורה כאן. המילה טריפה לכאורה מיותרת, למה? כי מה פירוש נבילה? איך היא נהייתה נבילה? היא מתה. מה פירוש טריפה? שחיה רעה אחרת נעצה בה את ציפורניה
ונטרפה,
כן? מה זה לכאורה משנה? הרי אחרי שהחיה טרפה אותה,
היא נבילה.
נבילה. אז אם יהיה כתוב נבילה, אז מה זה משנה מה עשה אותה לנבילה, אם היא נעשתה נבילה בצורה כזו או אחרת? אומר שהוא טריפה אמורה כאן, זה שכתוב כאן במילה טריפה, לא נכתבה אלא לדרוש. רוצים מזה ללמוד איזה לימוד נוסף או מיוחד, וכן שנינו. מצטט רש"י עכשיו מה כתוב על זה, כתוב ככה: יכול תהי נבלת עוף טמא מטמא בבית הבליעה. מה יהיה, מה אמרנו עד פה? שעוף טהור שנהיה נבילה, אדם אוכל אותו, הוא יהיה תמר רק בבית הבליה. מה יהיה עוף טרף? היה לנו רשימה בפרשת שמיני של עופות הטריפים. כך עוף טרף, נשר, פרס, אוזנייה, עורב, לא משנה. עוף טרף, שאדם אכל ממנו. האם אולי גם שם נגיד שזה מתאמה בבית הבליה? הוא לא נגע בו, הוא לא נסע אותו, אלא מישהו נגיד הכניס לו ישירות לפה לבית הבליה. אולי יתאמה, אומרים לו? תלמוד לומר, טריפה, כתבה תורת המילה. אם התורה הייתה אומרת רק את המילה נבילה, הייתי אומר מה זה משנה אם זה עוף טהור או עוף טמא. כותבת התורת המילה טריפה, מה המילה טריפה אומרת לנו? מי שיש במינות טריפה יצא עוף טמא שאין במינות טריפה. עוף טמא לא שייך להגיד עליו את המילה טריפה. למה? עוף טמא הוא מעולם לא היה מותר. גם כשהוא היה חי הוא לא היה מותר. עוף טהור שכשהוא חי הוא טהור. ואם ישחטו אותו כהלכה, הוא גם טהור. למה? הרי הוא מת. למה לא אומרים שהוא נבילה? כי ההלכה אומרת שהשחיטה, כהלכתה, מתארת את העוף ממצב של תומה ומשאירה אותו בסטטוס שלו הקודם, טהור. עוף טמא, ויקח אדם וישחוט אותו כהלכתו. הוא יהיה טהור בגלל זה? לא יעזור. זאת אומרת שהשחיטה לא תעזור. אז אם כך, הוא היה נבילה ונשאר נבילה. לא שכח להגיד על אוף טמא את המושג טריפה. הוא לא נטרף, הוא נבילה. ואם שחטת אותו כהלכתה, אז הוא לא נבילה, הוא גם נבילה. אוף טהור שיכול להיות אצלו מצבים שונים. הוא יכול להיות שהוא ימות והוא לא יהיה נבילה. נכון? אם ישחטו אותו כהלכה. יכול להיות שיתרפו אותו, אם יתרפו אותו, הוא נבילה. אז רק בעוף טהור שייך מצב של טריפה. עוף טמא, אין את המושג הזה טריפה, כי זה לא משנה אם הוא טריפה או נשחת, או באיזה צורה שלא יהיה, הוא יישאר תמיד באותו סטטוס. במילא, התורה כתבה את המילה טריפה, ללמדנו שהמושג הזה טריפה שייך רק בעוף טהור. בעוף טמא זה לא שייך. מזה שהתורה הוסיף את המילה נבילה וטריפה, ללמדנו שזה פסוק ייחודי שמדבר רק על מין כזה, ששייך את המושג טריפה. מי זה ששייך את המושג טריפה? רק טוב. פסוק תזיין. ואם לא יחבס, הוא בשרו לא ירחץ ונשא עוונו. מה זאת אומרת? אדם נהיה טמא, והוא לא רוצה לטבול במקווה, ולא רוצה לתאר את בגדיו. אז הוא נשא עוונו. למה הוא נשא עוונו? הוא רוצה להיות טמא. מה, חייב להיות טהור? אלא כאן מדובר לא סתם שהוא נשאר טמא, אלא רש"י מוסיף, ונשא עוונו אם יאכל קודש, או ייכנס למקדש. זאת אומרת, אם הוא נהיה טמא ורוצה להישאר טמא, שישאר טמא. אבל אם הוא נהיה טמא ונכנס לבית המקדש, או אם הוא היה כהן ואכל תרומה בתומתו, חייב על תומה זו ככל שאר תומות. עכשיו, הלשון בפסוק זה שאם הוא לא יכבס את בגדיו, ובשרו לא ירחץ, אז ונשא עוונו. אומר רש"י, ובשרו לא ירחץ ונשא עוונו, על רחיצת גופו אנוש כרת ועל קיבוץ בגדים במלכות. מה זאת אומרת? אם אדם הכניסו לו לבילה של עוף טהור לבית הבליה, באותו רגע אמרנו, הוא טמא ובגדיו טמאים. אם עכשיו הוא יוריד את הבגדים שלו ולא יטבול אותם ולא ירחוץ אותם, אז הבגדים האלה טמאים. כן? והוא גופו, אם הוא לא יטבול, גם טמא. עכשיו, באופן תיאורטי, ייקח מישהו את הבגדים שלו ויכניס אותם לבית המקדש. לא הוא. או שהוא יעמוד מחוץ לבית המקדש ויזרוק את הבגדים פנימה. באיזושהי צורה, הבגדים שלו שהם טמאים נכנסו לבית המקדש. מה יהיה עונשו של אותו אדם? לא. אז זה אומר רש"י, על קיבוץ בגדים במלכות. אם הוא עצמו כאדם נכנס לבית המקדש בטומאה, קראת. מאיפה רש"י לומד את זה? רש"י אומר שהמילים ונשא עוונו, שונשא עוונו פירושו קראת, צמוד למה? לבשרו לא ירחץ. אם בשרו לא ירחץ ונכנס לבית המקדש, אז ונשא עוונו. אם לא יחבס, אז אם לא, זה נו נו נו, זה לא קראת. זה לא קראת.
יש סיטואציה, הבגדים יכולים
להיכנס
בלעדיו לתוך
דבר. אמרתי דוגמה, הוא הוריד את הבגדים והוא זרק את זה פנימה, למשל.
זאת אומרת, מה...
מה הסיבה שהוא עשה את זה? באופן תיאורטי, מה יקרה אם מישהו אחר הכניס את זה? לא הוא. הבגדים נכנסו לבית המקדש. באיזושהי צורה הבגדים נכנסו פנימה לבית המקדש, אז המכניס את הבגדים הטמאים דינו מלכות. המכניס את הגוף הטמא דינו
כמה מלכות?
כל מלכות, זה 39 מקסימום, מינימום, תלוי ביכולת הסבל של בן אדם, ונלמד. וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר על בני ישראל ואמרת עליהם, אני אדוני אלוהיכם. עכשיו יש פה פתיחת נושא של רשימת עריות שאדם צריך להיזהר לא להיכשל בהם. וכפתיחת הנושא של העריות כתוב אני השם אלוקיכם. מה הפתיחה הזו? אומר רש"י כך, אני השם אלוקיכם, אני הוא שאמרתי בסיני אנוכי השם אלוקיך וקיבלתם עליכם מלכותי, מעתה קבלו גזירותיי. רבי אומר גלוי וידוע לפניו שסופן להינתק בעריות בימי עזרה. יהיה מצב בתקופת עזרה שעם ישראל חלילה יתנתקו, להינתק זה לשון נתק, יתנתקו חלילה מאביהם שבשמיים בגלל כישלונות של נושא כזה של עריות. לפיכך בא עליהם בגזירה, לכן הוא גזר עליהם מראש להזהיר אותם, כי הדבר הזה הוא חמור מאוד. אני השם אלוקיכם, אומר רש"י, דהו מי גוזר עליכם, דיין להיפרע ונאמן לשלם שכר. זאת מי שנכשל, לא היה, מי שנכשל בעריות אז יש דיין להיפרע, ומי שזהיר אז נאמן לשלם שכר. פסוק ג', כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו. אומר רש"י, כמעשה ארץ מצרים, למה מביאים דוגמה של מצרים? תגיד בכלל, כמו כל הגויים, מה דווקא מצרים? מגיד שמעשיהם של מצרים ושל כנעניים מקולקל מכל האומות. תראה לך שבין כל הגויים, המצרים והכנעניים הם הכי גרועים בדברים האלה. ובמצרים עצמו, שימו לב איך כתוב בפסוק, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה. מה צריך להוסיף את המילים אשר ישבתם בה? אומר רש"י, במצרים עצמו איפה עם ישראל גרו? בגושן. אומר רש"י, ואותו מקום שישבו בו ישראל מקולקל מן הכל. במצרים עצמו, בגושן, הם היו הגויים עוד יותר גרועים מכל מצרים. ושם היהודים היו.
ושם זה ארץ במיוחד בלאויים הייתה.
נכון, והגויים שהיו שם באזור היו יותר גרועים אפילו. אשר אני מביא אתכם שם, זה הכנענים שם עתידים להיכנס, מגיד שאותם עממים שכבשו ישראל מקולקלים יותר מכולם. ואת אותם אזורים, איפה שהקדושה נמצאת, אז התומה רוצה להתאפס שם הרבה יותר, איפה שהיהודים היו והיו, שם זה לעומת זה, יש את הגרועים שבאומות. ובחוקותיהם לא תלך, ומה מוסיף המשפט הזה על מה שדיברנו קודם, על העניין הזה של עריות? אומר רש"י, מה הניח הכתוב שלא אמר? מה מתווסף לנו במשפט הזה? אומר רש"י, אלא אלו נימוסות שלהם. כל מיני הנהגות ונימוסים של הגויים שצריך להיזהר מהם, לאו דווקא עניין של עריות, יש דברים נוספים, דברים החקוקים להם, דברים שאצלהם זה כמו חוק, כגון תרטיאות, תרטיאות זה כל מיני בתי צחוק וכל מיני דברים דומים לעניין, והצטדיאות זה כל מיני מקומות שעושים שם כל מיני הצטדיון של משחקי שברים וכולי, מלחמת שברים. רבי מאיר אומר, אילו דרכי האמורי שמנו חכמים. יש בגמרא רשימת כל מיני דברים שאדם לא יעשה את זה, לא יחזיק שם איזה שנשואל ולא יחזיק ביצה של כזה שזה אולי יעשה לו כך, וכל מיני שטויות כאלה שזה נקרא דרכי האמורי שאדם לא יעשה את זה. מזה לומדים את זה במילים ובחוקותיהם לא תלכו. סוג ד', את משפטיי תעשו ואת חוקותיי תשמעו ללכת בהם, אני אדוני אלוהיכם. מראשית משפטיי תעשו, למה הכוונה? אלו דברים האמורים בתורה במשפט. יש דברים שכתובים בתורה שהם הגיוניים, שאילו לא נאמרו היו כדאי לאומרן. אפילו אם התורה לא הייתה כותבת את זה, היינו יכולים להבין לבד שצריך לעשות את זה. למשל, אסור לגזול, אסור לרצוח וכו'. ואת חוקותיי תשמרו, יש דברים שהם בגדר חוקים, שגם אחרי שהתורה אומרת אותם הם לא מובנים. אומר רש"י, דברים שהם גזירת המלך, שיצר הרע משיב עליהם. יצר הרע מתגרה ביהודי ואומר לו, למה לנו לשומרם? ואומות העולם משיבים עליהם, אומות העולם מתווכחים איתנו, מה הטעם שאתם בכלל זהירים בזה? כגון אכילת חזיר ולבישת שעטנז וטהרת מי חטאת, שמתארים תמי מת על זה שמזים עליו את המים שיש שם את האפר של פרה אדומה. וכך נאמר, אני השם, גזרתי עליכם, אי אתם רשאים להיפטר. ללכת בהם, אומר רש"י, אל תיפטר מתוכם. מה פירוש ללכת בהם? זאת אומרת שבאופן תמידי כל הזמן אל תתנתק, אל תגיד, כמו שרש"י אומר, שלא תאמר למדתי חוכמת ישראל, אלך ולמד חוכמת האומות, אני אקייב את הכל, אבל תן לי איזה חופש קצר לדעת גם מה קורה בצד השני, אני חוזר חזרה, אומר לא, אל תתנתק אפילו לרגע, אל תלך אפילו להציץ מה קורה במקום השני. פסוק ה', ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם אני אדוני. אומר רש"י, ושמרתם את חוקותיי, אנחנו רק אמרנו קודם בפסוק ד' שאת חוקותיי תשמרו, אז מה זה עוד הפעם ושמרתם את חוקותיי? למה צריך להוסיף את העניין הזה? אומר רש"י, זה בא להוסיף לרבות שאר דקדוקי הפרשה שלא פירט הכתוב בהם. יש כל מיני דברים שלא כתובים בתורה, אלא משה רבינו אמר אותם בתורה שבעל פה. אז אל תגיד, טוב, זה תורה שבעל פה, אולי לא צריך כל כך לדקדק בהם. אומר, לא, כל הדברים שלא פירט הכתוב בהם, וזה ללמד את תורה שבעל פה, אתה חייב לשמור עליהם באותו מידה, כאילו זה היה נאמר. דבר אחר, סיבה נוספת למה יש את הפסוק הזה, ליתן שמירה ועשייה לחוקים, ושמירה ועשייה למשפטים. כי בפסוק הקודם היה כתוב, את משפטיי תעשו, ואת חוקותיי תשמרו. לפי שלא נתן אלא עשייה למשפטים, ושמירה לחוקים. אז עכשיו רצה להוסיף עוד הפעם, וכתב עוד הפעם, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם, כדי שיהיה גם למשפטים וגם לחוקים, גם שמירה וגם עשייה. מה זה ההבדל בין שמירה ועשייה? עשייה זה כפשוטו לעשות, שמירה זה ללמוד ולשנן. צריך גם את המשפטים וגם את החוקים, גם לשנן וללמוד וגם כפשוטו לבצע. וחי בהם, מה פירוש האדם יעשה את זה וחי בהם? כל מי שיקיים את המשפטים והחוקים זה... זה כמו שאומרים מתכונת בדוקה לחיים נצחיים. אומר רש"י לא, חי בהם הכוונה לעולם הבא. שאם תאמר בעולם הזה ועל סופו הוא מת, אז יבוא אדם יגיד, אני אמרו לי שאם אני אקיים הכל וחי בהם, הנה עוד מעט קורה שהוא מת. ואומר, חי בהם זה יהיה חי זה לעולם הבא. אני השם נאמן לשלם שכר. זה הסיום של יום חמישי.